אנחנו בדף כ"ט. דף כ"ט. בערך 7 או 8 שורות מלמטה. תודה רבה. בזה יובן למה גדלה מעלת, מאוד מעלת עסק בתורה. דף כ"ט. למדנו על המעלה של לימוד התורה. לימוד התורה, בנוסף לזה שהיא מצווה, כמו שאר המצוות, ובכל מצווה היהודי נהיה עבד של השם, מרכבה של השם יתברך, לבוש, יד, זרוע, כלומר, החלק הגופני, החלק הפועל את הרצון האלוקי בעולם, שזה זכות גדול בשבילנו, להיות מין גוף ולבוש ומרכבה לקדוש ברוך הוא, שיתגלה רצונו, אבל בלימוד התורה יש מעלה גדולה מעבר לזה, בנוסף לזה. שהרי מטבע הדברים של לימוד התורה, זה שהאדם מבין את מה שהוא לומד. ההבנה יש לה טבע מיוחד, שאתה חייב להתחבר לנושא. התחברות פנימית. ישנם שתי איברים באדם, מוח ולב, שסוג הפעילות שלהם שונה משאר הפעולות. למשל, אם אני צריך ללכת, הרגליים שלי צריכים לדרוך על הרחוב ולהגיע לבית כנסת. הרגליים שלי, וודאי לא אני, לא צריכים להיות מאוחדים עם הכביש. אני לא צריך להפוך להיות אספלט או כביש בשביל ללכת. זה לא חלק מהעניין, אני דורך והולך. אם אני צריך לתת צדקה, היד שלי לא צריך להיות מטבע או אוכל. זה פעולת העברה, הנה, בבקשה, קח את זה. היד שלי זה לא אוכל, אני רק מעביר. אבל בלב, שאדם ירגיש אהבה ויראה, זה צריך להיות חלק פנימי שאתה מרגיש את זה. זה לא שהלב אוהב והוא, מה שאנחנו אומרים, הוא לא מרגיש את זה. אז הוא לא אוהב. הוא ירא והוא לא מפחד. אז הוא לא ירא. אותו דבר, אתה לא יכול ללמוד תורה אם אתה לא מבין. אם אתה לא מבין, אז אתה לא לומד. אני יכול ללכת לבית כנסת, ואני לא נהיה כביש, כמו, השם ירחם, לפעמים אני הולך לבית כנסת ואני לא בבית כנסת. אז אני פיזית נמצא במקום, אבל נפשית, אני לא שמה, חלילה. אבל מצווה שהיא תלויה בלב, ועוד יותר מצווה שהיא תלויה במוח, אתה צריך להיות שמה. אז לימוד התורה דורש מאדם התאחדות עם הנושא הנלמד, כי אחרת אתה לא לומד. אז אם אני מניח תפילין, אני לא חייב לדעת מה זה תפילין. יש כאלו יהודים פשוטים שהם לא יודעים אפילו מה כתוב בתוך התפילין. הם לא מבינים, הם לא יודעים מה זה תפילין. אבל הם יודעים שאלוקים רוצה שהם יניחו תפילין, אז הם קושים את התפילין. תגיד לי מה אתה עושה, אני לא מבין. אתה יודע מה שבתוך תפילין? לא יודע. זה לא מפריע לעצם קיום המצווה, כי המצווה הוא שהוא יקשור את התפילין על ידו והוא קושר. הוא לא נהיה תפילין, הוא לא מבין מה זה תפילין, אבל הוא עושה את המצווה. הוא נתן צדקה, הוא לא מבין את המצווה, אבל הוא עושה את המצווה. אבל מי שלומד תורה ולא מבין, אז הוא לא עושה את המצווה בכלל. הוא לא לומד. אז ממילא בלימוד, האדם שלומד תורה, הוא, האדם הפשוט הזה, ושכלו, והחוכמה האלוקית שהיא התורה, מתמזגים להיות דבר אחד. אז אני, כשאני לומד תורה, אני והתורה והקדוש ברוך הוא מתאחדים באיזה מצב להיות דבר אחד. אנחנו בהתחברות מיוחדת. נוכל לומר שיהודי שלומד תורה הוא איזה סוג הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו מוברג בתוך הקדוש ברוך הוא בגלל לימוד התורה שלו. ולכן המעלה הגדולה מאוד בלימוד התורה שהיא גדלה מכל המצוות. והרבי יוסף אמר שבאמת, אם אדם היה חש איזה אור אלוקים מאירו בו בשעה שהוא לומד תורה, בפנימיותו, הוא לא היה מסוגל בכלל להתקיים. ובגלל זה מסתירים ממנו מה קורה בשעה שהוא לומד תורה. אנחנו פשוט לא מבינים מה זה ללמוד תורה. אנחנו חושבים שזה לקרוא איזה משפטים ולנסות להבין אותם ולתרגם אותם, ולפעמים מראים אפילו איזה חוכמה, איזושהי התחכמות בזה. זה בכלל לא התורה. התורה זה אור אלוקים נפלא מאוד. היא ירדה ונמצאת במצב כזה שאתה יכול להתחבר. אתה ממש בקצה הקרחון, שאתה מבין מה שכתוב. אבל בזה גופה אתה נמצא כעת בהתחברות אלוקית נפלאה, שהשכל שלך מבין אפילו דבר קטן מאלוקים. אומר הרבי, ובזה יובן למה גדלה מאוד מעלת העסק בתורה. עכשיו מובן למה חז"ל כל כך הפליאו את גודל מעלת עסק התורה, כמו שאנחנו רואים כל יום בבוקר, ותלמוד תורה כנגד כולם. אמנם המאמר הזה ששגור בפי כל הוא מבלבל, כי הם מתכוונים במאמר שאנחנו רואים בבוקר, בברייתא, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קרן לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם, כי שכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות. אבל העולם מתכוון תלמוד תורה כנגד כולם, וגם הרמב"ם משתמש בזה בכמה מקומות, שמצוות תלמוד תורה שקולה וחשובה יותר מכל המצוות. לא רק השכר יותר גדול. אתם תחשבו שזה אוטומטי הולך ביחד, זה לא בדיוק ככה. לא שכר תלמוד תורה כנגד כולם, אלא המצווה בחשיבותה ובערכה שקולה כנגד כל התורה כולה. אז אומר הרבי, בזה מובן למה גדלה כל כך העסק בלימוד התורה, שהיא מצווה יותר חשובה משאר המצוות, יותר מכל המצוות, ואפילו מתפילה, גם ממצוות התפילה. שמה היא תפילה? שהיא ייחוד עולמות עליונים. טוב, יש תפילה של בעלי בתים, אז הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לו לחם לאכול ופרנסה ובגד ללבוש וכל מיני דברים כאלו. אבל יש תפילה של המקובלים, של חסידים מנהלים. כתוב בגמרא שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. עוד לפני התפילה הם מחכים שעה להתבונן ולהתכונן, ובתפילה שעה ואחרי התפילה שעה. אז כנראה שיש להם על מה להתפלל, לבקש לחם לא צריך שלוש שעות, כן. אבל כנראה שהם מתפללים פה באיזו דבקות אלוקית, כתוב בטור בהלכות תפילה, שהתפילה של חסידים ראשונים זה קרוב למדרגת הנבואה. כלומר, הם היו יוצאים, מתפשטים מכל הציור של העולם הזה הגשמי, ומדבקים את נפשותיהם ושכלם ורצונם בקדוש ברוך הוא. אז הם קרובים לדרגת הנבואה. אז העניין של תפילה זה ייחוד עליון שאדם מתייחד, מתחבר בהשם. אבל השם טוב אומר, במקום שמחשבתו ורצונו של אדם שם הוא נמצא. אז אם אדם רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא וחושב על הקדוש ברוך הוא, אז הוא נמצא שם. ובעיקר זה בא בשעת התפילה. ואף על פי כן, תלמוד תורה יותר גדול. איך יכול להיות שתלמוד תורה יותר גדול? מה זה תלמוד תורה? איזה ברכה לעשות על העוגה הזאתי, ומה לעשות בשבת, ומה לא לעשות בשבת, ואיזה מצה כשרה לפסח, ומה יקרה אם בן אדם, איך הוא ירביץ להוא, כמה הוא ישלם לו? מה זה, כמו תפילה? בתפילה אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אני חצי מלאך, אני חצי נביא, אומר הטור, אם אני מתפלל נכון. אומר הרבה כן. כי מה שאתה רואה זה רק קצה הקרחון. אתה לא מבין שזה חוכמה עליונה. חוכמה עליונה של השם יתברך נמצא בתוך המושג הזה של ברכות, שבת, עירובין, פסחים וכן כל התורה כולה. לכן תלמוד תורה, אפילו במושגים הנראים לנו פשוטים, גדולה יותר חשובה מכל הערכים הקבליים והנסתרים והייחודים שיש בתפילה. אם כן, אז למה אנחנו מתפללים? נלמד תורה. אז אומר הרבי בסוגריים, וזה, למי שאין תורתו אומנותו, צריך להפסיק. אני אסביר את זה עוד מעט. היינו מאחר למפסיק ומבטל בלב האחי. כתוב בגמרא במסכת שבת, שרב שמעון בר יוחאי וחבריו לא היו מפסיקים את הלימוד שלהם לתפילה. רב שמעון בר יוחאי לא היה מתפלל. לא היה מתפלל. היה מניח תפילין, קורא קריאת שמע בבוקר, אבל לא מתפלל, הוא לומד תורה כל היום. שמי שתורתו אומנותו לא צריך להפסיק לתפילה, כי התורה היא יותר חשובה. התורה שלו היא יותר חשובה מתפילה, אז הוא לא מפסיק לתפילה. אבל אלו שבלאו הכי מפסיקים ומבטלים את לימוד התורה שלהם צורכי עולם הזה, הם כבר צריכים גם להתפלל. אדם שתורתו אומנותו, כמו רב שמעון בר יוחאי וחבריו, שדרגת הדבקות שלהם בהשם יתברך בלימוד התורה כל כך גדולה, שהוא לא עושה שום דבר בעולם חוץ מהתורה, הוא רק מפסיק בשל צורך כהגוף, לטעום איזה משהו שצריך לאכול פעם ביום, צריך לישון כמה שעות, אולי צריך להתפנות, להתרחץ, אבל חוץ מצורכי הגוף, הוא פשוט יום ולילה לומד תורה. אז הוא לא צריך להתפלל. זה ההלכה. זה לא רק תיעוד, עובדה שרשב"י לא מתפלל, אלא מי שתורתו אומנותו לא צריך להתפלל. הוא נמצא בדרגת דבקות בשם יותר נפלאה מהתפילה. כי התורה יותר גבוהה. אבל אנחנו שמפסיקים בלעב האחי, אתה עסוק בענייני עולם הזה, אתה חייב להתפלל. אז אתה רואה שתפילה זה לאנשים שעסוקים בענייני עולם הזה. אז הם צריכים להתפלל. אבל מי שיכול להיות בעולם התורה בלבד, לא צריך בכלל להתפלל. אז תורה יותר נעלה, הדבקות שלו בהשם יתברך, ברמה האמיתית שלה, יותר מכל המצוות האחרות. טוב. וכפי שאמרנו קודם, ההסבר הפנימי של העניין, ההסבר בניגלה הוא פשוט, כי כמו שהרמב"ם אומר, שאם לא לומדים תורה, לא יודעים לקיים את המצוות. איך אני יודע שאני צריך לעשות ברכה על זה? מי אמר לי? מי שלא למד, לא יודע. מי שלא לומד, לא יודע. איך תשמור שבת אם אתה לא לומד הלכות שבת? אתה לא יכול. אתה לא יודע בכלל, אתה לא מתחיל לזוז, אתה לא מבין מה כן מותר, מה אסור, אתה בכלל לא יודע שיש בעיות. אז מי שלא לומד לא יודע, אז לכן תלמוד תורה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אבל כאן הרבי מסביר שגם דבקות האדם הלומד תורה בהשם יתברך, בגלל שהראש והלב שלו דבוקים בהשם, יותר גדול מיותו מרכבה. מרכבה זה הסוס והעגלה. אבל לומד תורה הוא חצי מהרוכב. הוא גם מחזיק במושכות, הוא גם כן מנהיג את העגלה. טוב, מזה יוכל המשכיל, כלומר, אם אדם יתבונן בזה מספיק, וישכיל בזה להמשיך עליו יראה גדולה, בעסקו בתורה. נכון שקדוש ברוך הוא לא מגלה את חוכמתו ורצונו על האדם, כי הוא לא היה יכול לסבול את זה, אבל אתה לא צריך להיות טיפש, ולא לנסות להבין, ולהגיע לאיזה יראה גדולה מצדך. יש הרבה פעמים, שאומרים לאנשים דברים, ואומרים להם, תשמעו, יש כאן אוצר יקר, אבל אני לא יכול לגלות לך איפה זה. אבל עצם דבר שאמרו לי שיש אוצר, אם אני חכם, נתחיל לחפש. יש כאן אוצר יקר, איפה זה? לא יגלה לך. טוב, אבל לפחות אני אנסה לחפש. אז הרבי אומר, אם אדם היה יכול לקבל לימוד התורה כפי שהיא בערכה, היה לא יכול לסבול את זה. אז בסדר, אז לכן הקדוש הוא לא נותן לי את זה שאני לא אסבול. אבל אני אחפש את זה. אם אתה מבין מה זה לימוד תורה, אתה תהיה ביראה גדולה, שהנה אני קרוב להשם, בעסקו בתורה כשהתבונן, שאדם יחשוב איך שנפשו, הנפש שלי, ולבושיה, כלומר, המחשבה והשכל שלי שבמוחו ובפיו, הם מיוחדים ממש לתכלית הייחוד ברצון העליון. ואין סוף ברוך הוא ממש המתגלה בהם. זאת אומרת, נגיד זה במילים מאוד מאוד פשוטות, זה נשמע קצת צורם, אבל זה האמת מה שאני מתכוון. כשיהודי לומד תורה וקורא תורה, זה הפה של אלוקים מדבר דברי תורה. זה נשמע קצת צורם, אבל זה האמת. הפה שלו והראש שלו, זה הראש של הקדוש ברוך הוא שחושב דברי תורה. אבל אני מרגיש ואני מבין, כן, זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא שלומד תורה. כשאני מניח תפילין, אני לא הקדוש ברוך הוא שמניח תפילין, אני רק יד שלו. אבל כשאני לומד תורה, אני הקדוש ברוך הוא שלומד תורה. אז אם אדם יבין את זה, הוא יבוא לידי יראה מאוד גדולה. אני ממש... עם הקדוש ברוך הוא ביחד. מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיב וכמה. אותו הקדוש ברוך הוא הנפלא, שכל העולם שום דבר. וכעין ואפס ממש. אז שאינו מתלבש בתוכה ממש. הוא בכלל לא מתעסק איתם, הוא לא מתלבש בהם. אלא רק סובב כל העולמים בבחינת מקיף, כדי להחיותם עיקר חיותם. רק איזו הערה מתלבש בתוכם. מה שהם יכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי. אז אותו אלוקים גדול, נורא ונפלא, הוא נמצא ממש בתוכנו, במוח ובלב שלנו, בשעה שאנחנו לומדים תורה. והבחירה בידי, איזה תורה ללמוד? האם אני לומד תורה מתוך יראת שמיים, ולחפש את היראת שמיים? או חלילה, יש לי בחירה, כמו שיש לי בחירה לא ללמוד תורה חס ושלום, אז יש לי בחירה ללמוד תורה לא לשמה, או ללמוד תורה ללא יראת שמיים, או ביראת שמיים מינימלית וכו'. זה בחירה שלי. אבל... האופציה פתוחה שבשעה שיהודי לומד תורה, הוא יכול להרגיש ממש שזה דבר השם.
אבל כשלומדים תורה מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, וכשנגיד מניחים תפילין, מתאחדים עם היד שלו, זה לא סותר את אחדות הוויה?
לא. השם יתברך הוא אחד. אנחנו מדברים על ההתגלות האלוקית בעולם. ההתגלות האלוקית בעולם מופיעה בצורות שונות. אז זה לא סתירה באחדות. כי מצד העולם אין אחדות. מצד העולם, העולם הוא רבו מעשיך השם, הגודל הוא מעשיך, כל אחד דייה לעצמו, כל אחד מציאות לעצמו. והקדוש הוא רוצה שהעולם, כמו שהוא, יתאחד עם השם יתברך, כל אחד. אתה תתאחד עם הראש שלך והלב שלך, ואני אתאחד עם הראש שלי והלב שלי, וזה אחדות אחרת. זה אני, השם אלוקיכם. אלוקה שלך ואלוקה שלי. כשירד למדרגה של אלוקים שלך, יש אלוקים אחרים. שלך זה אלוקה אחת, כי אתה בן אדם אחד, ואני בן אדם אחר. אתה עושה מצווה כזאת, ומישהו אחר עושה מצווה אחרת. האחדות של השם הוא שעלינו להאמין ולהבין שאף על פי שאנחנו בני אדם רבים, ואף פי שיש כל מיני עניינים בעולם, הכל זה רק אחדות השם. אז באמת, מצד אחדות השם, אין שום הבדל בין לימוד התורה והנחת תפילין, או חלילה, אתה עושה עבירה. אין שום הבדל. אבל זה רמה מאוד מאוד נפלאה, שאף פי שאנחנו מצווים להתבונן באחדות השם, אבל עלינו גם להתנהג בעולם הזה, בשאר תפרש י"ב מצוות, כמו שיש עולם. ואיך מצד העולם אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לשאול לעצמי לומר, שמכיוון שאם אני לא יאכל את זה, או כן יאכל את זה, זה אותו דבר, אז אם אני כן יברך או לא יברך, זה גם אותו דבר. אני לא יכול לשאול לעצמי את זה, אבל זה אחדות השם. הרי אם אני לא קיים או כן קיים, והעוגה קיימת או לא קיימת, אם אני אוכל אותה או לא יאכל אותה, או יברך ולא יברך, זה הכל אותו דבר. זה אחדות השם. אז לכן אני למדתי מסקנה שאני לא צריך לברך. זה לא נכון. למה? כי אתה בן אדם, ואתה אוכל את העוגה, ובעיניך היא קיימת, ואתה חייב להכיר תודה ולהגיד לשם יתברך ברכה על העוגה הזאת. אתה צריך להבין ברמה אינטלקטואלית, וגם אפילו בלב שלך, לקבל את אחדות השם כדבקות נפלאה, אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך לומר, מכיוון שיש אחדות השם, אז אני יושב ככה, לא יודע איך אומרים שם, מניאנה, זהו, אני מחכה לאלוקים משמשך, ואני לא עושה כלום, כי הכל אחד, זהו, לא צריך לעשות כלום. אפילו אני לא עושה עבירות, כל שכן שאני לא עושה מצוות, אני רק יושב ככה. זה נוגד את כל העבודה. העבודה היא לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וצריך לרדת לעולם הזה ולקיים מצוות. זה צריך ברכה, זה כן, זה לא, כך צריך להתנהג, כך לא צריך להתנהג. זה לא סתירה לאחדות השם. האחדות השם שאתה מדבר במדרגה ששם הוויה הוא שכל העולם כולו קמה כלא חושי והכל אפס. האחדות השם שלנו זה להביא את אותו הוויה אחד גם ברמת הפרטים. אף על פי שאני בן אדם, אף על פי שאני מוגבל, אף על פי שאני רק יודע להגיד ברכה לעוגה, זה גם הוויה אחד.
אני מדבר על זה שיש מצד הנבראים וגם מצד הבורא, אבל אם דרך הדבר האמיתי אין הבדל בין, אין יד וראש לקדוש ברוך הוא.
נכון.
אז לכן, מה ההבדל אם כשאני מניח תפילין, אז זה רק היד. כשאני לומד תורה, אז אני מתאחד עם כולו. הרי אצל הקדוש ברוך הוא אין כולו ויד.
אני אומר עוד פעם.
כשדבר מצד...
מצדך כן יש.
אז זה רק מצד הנבראים, ההבדל הזה.
זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן. יש כשהקדוש ברוך הוא נותן לך ראש, הוא נותן לך יד. אז בתורה הוא נותן לך את הראש שלו. תפילין נותן לך רק את היד שלו, מושגים כביכול. זה שהראש והיד שלו הכל אותו דבר, כן, אבל זה אתה בכלל לא מכיר. זה הרי הרבי אמר, שאתה אפילו לא מבין ולא מכיר כשאתה לומד תורה מה זה. כי אם היית מכיר את זה, אז היית בטל ממש, ולא היית מסוגל אפילו ללמוד. אז הקדוש ברוך הוא לא מראה לך מה זה אמיתיות התורה שאתה לומד. קל וחומר, אתה רוצה אחדות השם ש... איך הרי שער דמון אומר? אם היה הוויה בגילוי, אז כל העולם היה בטל, וגמרנו. אז באמת היה הכל שווה, וכולם היו כלום, זהו, לא היה שום דבר. והקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. טוב. וזהו שכתוב בפרשת ואתחנן, ויצווינו השם את כל החוקים האלה ליראת השם וגומר. צריכים לדעת שהתורה ניתנה לנו כדי שנגיע לאיזושהי רמה של התחברות בהשם. כל התורה ניתנה של להביא את האדם לרמת התחברות בהשם. ומשה רבנו מעריך על זה בספר דברים, במיוחד פרשת ואתחנן, אבל גם בפרשת עקב ובעוד מקומות. ושם כתוב, כי שאלך בנך מחר לימו, מה העדות והחוקים אשר ציווה השם אלוקינו, ותענה לו, ויצווינו השם את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו. כלומר, תכלית המצוות, שאדם יגיע לידי מצב של דבקות בשם שנקרא יראה. צריך להבין, יראה זה מצב חיובי, זה לא מצב שלילי. יש יראה של פחד, יש יראה של כבוד, יש יראת רוממות, יש יראה והבנה שאתה קרוב ואתה עומד לפני המלך, ולכן אתה בטל לפניו. יש לך את הזכות לעמוד בהיכל מלכותו ולהשתחוות לפניו ולהגיש את עצמך רועד מפחד. זה זכות גדול. אז כל המצוות באו לקרב אותנו להשם יתברך, שנוכל להגיע ליראה ממנו. כמה שאנחנו רחוקים מהתורה המצוות, והקדוש הוא מסתיר את עצמו בעולם, אנחנו רחוקים מיראת השם, ולא נגיע ליראת השם. כי אנחנו לא מרגישים את השם יתברך. אבל דרך המצוות יכולים להתקרב אליו כדי להגיע ליראת השם. ועל יראה גדולה זו, היראה הנפלאה הזאת, שאפשר לקבל דווקא על ידי לימוד התורה, אמרו, אם אין חוכמה, אין יראה. נכון שיהודי מקבל יראת שמיים בקיום מצוות. בגלל שהוא יודע שהוא מרכבה של השם, אז יש לו כבוד גדול לבוס, לאדון. אבל לא מגיע הכבוד שהאיש הפשוט, שהוא רק שם מטפל בעגלה, לשר גדול שמבין מה זה גדולת המלך. האיש הפשוט לא מבין מה זה הבוס הזה, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא מבין מה... אז הוא ירא ממנו, כי הוא נותן לו משכורת, או לא יודע, הוא יכול לתת לו עונש או לזרוק אותו מעבודה. אז רמת העירה שלו היא מאוד רדודה לפי מה שהוא מבין מה זה המלך מלכי המלכים. אבל מי שקרוב ליותר להשם יתברך, אז העירה שלו יותר גדולה, כי הוא מתחיל להבין את גדולתו. לפחות בערך של בני אדם. אז על עירה גדולה זו, שמגיע רק אחרי לימוד התורה, אמרו, אם אין חוכמה, אין עירה. מי שלא למד תורה לא יגיע לעירה הזאת. יש עירת שמיים פשוטה, שכל יהודי חייב, ומסוגל להגיע אליה, עירת חטא. תשמע, אסור לך לעשות עבירות, אם אתה תעשה עבירות, הקדוש ברוך הוא יקפיד עליך, יעניש אותך וכולו. זה חטא, אתה נפרד מהשם. אפשר לתרגם את המושג כאן יראת חטא כמה אופנים, אבל הכוונה שאדם צריך להיות ירא מהמצב השלילי הזה, בגלל שהמצב הזה לא טוב. אבל זה לא יראה גדולה, זה לא יראה הילאה. ליראה הילאה צריך לדעת הרבה מי זה כבודו וגדולתו של השם. על דרך שהרבי אומר כאן, בהקדמה שלו לשאר יחוד אמונה, שאהבה רבה זה רק צדיקים. כדי להגיע לאהבה רבה מעל העולם, זה אדם שיש לו הרבה זכויות, הרבה מעשים, הרבה למד הרבה תורה. הוא מכיר את גדולתו של השם, אז הוא יכול להגיע לאהבה רבה. אנחנו שאין לנו זכויות ומעשים ולא למדנו הרבה תורה, אנחנו לא יכולים להגיע לאהבה רבה.
זה יראת
האומנות? זה יראה גדולה, בסדר? העולם משתמש בזה, זה מילה...
יותר מאהבה.
מה?
יותר מאהבה.
במידה מסוימת, כן. כן. יש יראה הילה ויש אהבה רבה, כן. אבל שתי מדרגות האלו לא ניתנים לאדם, הם בלתי אפשריים כשאדם נמצא במצב קטנות, שהוא לא לומד תורה והוא לא קרוב להשם. אז הוא בכלל לא ירא את השם, הוא לא אוהב את השם. מה?
חומרים,
כן, אבל יש יראה ואהבת השם עולמיים מהעולם הזה, מדרגות נמוכות. אז הוא אומר, על יראה הגדולה הזאת, ויצוונו השם כל החוקים האלה כדי להגיע לידי יראה, אז זה אמרו החכמים, קודם כל צריך ללמוד הרבה תורה. והתורה נקראת אצלה תרעה לדרתה, שער או דלת לדירה, כמו שכתוב במקום אחר. זה רק דלת כדי להיכנס לדירה. הדירה היא יראת השם, להיות אצל המלך. איפה הדלת?
כמו שרבי יוחנן אמר, מאור השמיים, כמו יראה בכם.
כן, הלוואי ויהיה מאור השמיים עלינו.
כמו
יראה בכם,
כמו
אמר. לא, כמו מורה חברך.
בסעודה.
בסעודה, כן. אולי אתה מתכוון למאמר אחר. טוב.
וגם יראת חטא?
כן, זה יראת חטא פשוטה. כמו יראת בשר ודם. אלא, דלאו כל מולך סובל דו יירה כזו. אבל אין המוח שכל בן אדם סובל כזה יירה. ולכן, רק מי שהוא דבקות שלו בלימוד התורה באופן מעמיק ביותר, הוא שייך ליראה עליונה כזאת. אבל סתם בני אדם, במיוחד אלו שלא העמיקו בתורה ולא למדו תורה, המוח שלהם לא יסבול כזה יירה. הוא לא יוכל לקבל דבר כזה. אך גם מן דלא סובל מולך כלל יירה זו. אומר הרבי, גם אלו שמאנשים רגילים, ולא יסבלו במוחם עירה כל כך נפלא, לא מינה ולא מקצתה, לא בכלל בערך לעירה הנפלא הזאת, מפני פחיתות ערך נפשו בשורשה ומקורה במדרגות התחתונים, לעשר ספירות עשייה. הנשמות ירדו לעולם הזה מעולם האצילות, אבל יש המון תחנות ביניים, ויש תחנות ביניים שהן נהיים עיקר התחנה, ונשמות הפשוטות באים מעולם עשייה. בעולם עשייה העיקר אצלם זה רק המייסר העיקר, וכל דבר שקשור להרגשה ולהתבוננות והתעמקות, הם רחוקים מזה. ואפילו אנחנו שברוך שם יש לנו שכל ואנחנו כן מבינים דברים, אבל זה אצלנו מאוד מאוד רדוד וגשמי לפי העולם הזה. קשה לנו להבין מה זה שכל אלוקי בתהרתה. כשאדם רואה ומבין דברים באלוקות כמו שהם, אנחנו מבינים דברים לפי שכלנו בעולם הזה. אז גם מי שלא בערך הזה, בגלל הוא לא אשם בזה כי יש לנו נשמה נמוכה, ולכן הוא לא יגיע ליראה הילאה כזאת. אבל אף על פי כן הוא יכול לעורר בעצמו יראה גדולה מאוד, לא היראה ההילאה הזאת, אבל אין יראה זו מעכבת בו למעשה, כמו שהדבר לכמון. אנחנו נעצור פה את הקריאה, ואנחנו נדבר כעת על י"ט כסלו, שיהיה בעזרת השם שבוע הבא, שזה חג הגאולה של בעל התניא. נכון, זה היה פעם. לא יודע, כבר שכחתי אפילו מזה, כן, אתה צודק, טוב שאתה מזכיר לי נושנות. בעזרת השם, ביום שלישי הבא יהיה יום יוטט כסלב, שזה חג הגאולה של בעל התניה. ורבי שניאור זלמן ישב במאסר כקרוב לחודשיים, חודשיים פחות שבוע, 53 יום, במעצר ומאסר, בגשמיות, בגלל מלשינות, שהוא כאילו מורד בשלטון, או מהווה איזו סכנה, או התנגדות לשלטון של הרוסים, הצאר. אבל הרבי הזקן בעצמו אמר, שהמאסר שלו היה בגלל התלבטות בשמיים, האם הדרך שלו בהפצת תורת החסידות היא נכונה ומקובלת בשמיים, וכמו שהיה דין למטה, יש בעצם דין למעלה. והדין היה, האם עליו להפיץ את חסידות חב"ד, כפי שאנחנו מכירים אותה, או הלוואי והיינו מכירים אותה, כפי שאנחנו אמורים להכיר אותה היום, או עליו לחדול מזה, כי לא ראוי לגלות כאלו סודות, וכלהביא כאלו דברים עמוקים מהתורה לאנשים פשוטים, וזה לא מקובל למעלה. אז בבית דין שמעלה היה דיון על זה. ולקראת סוף המאסר שלו, כשהוא כבר הלך לצאת, אז באו אליו הבעל שם טוב, הרב המגיד, לבקר אותו בגוף גשמי, כלומר לא בחלום, אלא באו לבקר אותו בכלא, והוא שאל אותם על מה אני יושב פה, מה רוצים ממני? כלומר, לא מדבר מצד העולם הזה, מה למעלה? אמרו לו על זה שאתה אומר חסידות בשפה מובנת, שזה מובן גם כן לשכל של הנפש הטבעית בעולם הזה. פעם היו עם חסידות רק ברמה של נפש אלוקית. המילים היו מה, אש.
מה היה הבעיה? גם רב עקיבא גילה עוד דברים.
בסדר. לא על כל שאלה יש לי תשובה, בסדר? התורות הקצרות שהבעל שם טוב והמגיד היו אומרים, זה היה תורות לצדיקים, לאנשי קודש, והם היו פשוט שורפים את העולם. וכשהרבי היה אומר תורה לבן אדם, הוא היה פשוט נהפך להיות אדם אחר. זה החסידים הראשונים של אלתר רבי לפני המאסר בפטרבורג. והתחיל הרבי לכתוב את התניא ולפרסם שהדברים יהיו מובנים בשכל, שבני אדם יוכלו לקלוט את זה ברמה השכלית שלהם. וכאן היה כיבוש של העולם הזה. זה שתמיד היו צדיקים, כמו שהבחור אומר, היה רבי עקיבא והיה רשב"י, שהם בהבל פיהם שרפו את העולם, זה דבר מפורסם. אבל זה לא התנגש בעולם, זה פשוט קיפל את העולם באיזה מקום. כמו שאנחנו רואים שבוע שעבר, שהקדוש הוא קיפל את כל ארץ ישראל מתחת יעקב, אמר לו, הנה, נתתי לך את כל הארץ. זה לא הפריע שעוד כמה מאות אנשים, ואברהם יצחק ורבקה חיו, באותו זמן שמקופל, איפה כולם? הכל מקופל, מתחת יעקב, איפה? זה לא מפריע, זאת אומרת, אדם שהוא מעל לעולם, אז הוא מעל למקום, מעל לזמן, אז היו צדיקים, רשב"י היה מעל לעולם, ויכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל כולם ידעו שהצדיקים העליונים האלו, הם לא חלק מהעולם הזה במובן הפשוט של שכל והיגיון בעולם הזה. אז העולם התבטא לפניהם, הם אנשי קודש, הם מלאכים עליונים, איך כתוב בגמרא? ראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. הם מלאכים, הם לא בני אדם. זה לא... אין מה לצפות. ופה פתאום התחילו לדבר לבני אדם שיבינו בשפה של מלאכים. שהם יבינו מה זה אלוקות. בשכל מובן. לא שאני אומר לך משהו ואתה פשוט נשרף בזה ומשתנה. זה לא העניין של חסידות חב"ד. העניין הוא שאתה תבין, תיקח את זה, את הדברים ללב שלך, תחשוב, תתבונן, תלחום עם עצמך, תשתנה אתה בעצמך. זה כלים חדשים שחסידות גילתה בחסידות חב"ד, ועל זה היה מהומה גדולה בבית דין של מעלה, אם ראוי לתת לו רשות לעשות את הדברים האלו. והרבי ניצח וקיבל אישור מבית דין של מעלה, ובשם טוב הרב המגיד באו לבשר לו את זה, שניצחת ותמשיך, ואדרבה תמשיך יותר. זאת אומרת, מה שנפתח בחג הגאולה של י"ט כסלו, וזה באמת החג שלנו, לא זה שהרבי יצא ממאסר. זה הרבה יותר מהמאסר הזה. זה לא המאסר הפיזי של האדם שבגופו נמצא בפטרבורג, ועכשיו הוא שוחרר ויכול ללכת הביתה. וגם לחסידים היה טוב, ולמשפחה היה שמחה, כן? ודאי, הכל נכון, אבל לא זה עיקר הנקודה של י"ט כסלו. עיקר הנקודה של י"ט כסלו זה להבין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה תורה, שאנחנו יכולים להבין אותה, ללמוד אותה, לחיות אותה במושגים שלנו, שאנחנו נהיה יהודים, חסידים, עובדי השם בכוחות שלנו. אני רוצה לספר סיפור על זה, פשוט להבין את הפער בין חסידות כללית של הבעל שם טוב, וגם תלמידי הבעל שם טוב, שהיו צדיקים עליונים מאוד, לבין התורה, החידוש בתורה הזה, של דרך האדמו"ר הזקן. אחד מהגדולי החסידים של האדמו"ר הזקן, קראו לו רב משה יצחק מיאסי. יש עליו המון סיפורים, הוא האריך ימים כמאה שנה, הוא היה ביאס, ברומניה, היה שם איזה יהודי מאוד חשוב, יש עליו הרבה סיפורים, היה חסיד מאוד גדול, והוא היה מגדולי החסידים עוד בזמן האדמו"ר הזקן. ומכיוון שהוא היה גר ברומניה, שזה רחוק מאוד מליאדי, אז האלתר רבי היה בליאדי, ליוז'נה, לא משנה, כן, בבלרוס, אז הרבי, והוא היה כנס סוחר עשיר, אז הרבי היה שולח אותו לכל מיני שליחויות. היה שולח אותו לשליחויות, תיסע לשם, תבקר, תמסור את זה, תעשה לי את זה וכו'. היה לו, כבר אז היה שליחוס, לא במובן של שליחוס היום, אבל שלוחים שהרבי שלח אותם לכל מיני משימות. ויום אחד הוא נכנס באיזה כפר באוקראינה, והוא רואה יהודי עומד ליד עמוד ומתפלל בכזה אש. ורבי יצחק, משה יצחק היה חסיד, והוא רואה אש. הבן אדם עומד בתפילה, כולו להבה, בוער. אז היה בטוח שזה אחד מהצדיקים המופלגים. אז הוא יצא החוצה ושאל, מי זה היהודי הזה? אמרו לו, זה ינקל החיית. מי זה? נו, חיית, נו, חיית. שום דבר, איש פשוט. אז הוא ממש נפל ברוחו. אני הרי לומד אצל האלתר רבי כבר כמה שנים חסידוס, וברוך השם אני מבין, ואף פעם לא הרגשתי כזה אש להבה בתפילה, וזה, לא יודע, הוא ינקל החיית, מתפלל פה בהתלהבות כל כך גדולה. אז מה קורה פה? הוא נסע לאלתר רבי ואמר לו שהוא עבר בכפר זה וזה, והוא היה יהודי, ואומרים שזה ינקל החיית. אז הרבי חייך ואמר לו, זה לא ינקל מתפלל, זה מיכל המזלות של מתפלל. פשוט הוא מחזיק את בגרטל של הרבי שלו, אז הוא מתפלל. אני רוצה שאתה תתפלל. לא אתה תחזיק לי בגרטל. אני רוצה ללמד אותך שאתה תתפלל. נכון, אתה איש קטן, תתפלל תפילה קטנה, וזו תפילה שלך. ינקל החיית בכלל לא מתפלל. פשוט, הוא חסיד של רמיך על המזלות שוו, רמיך על המזלות שוו באמת אש עליון, אז פשוט הוא מחזיק בגרטל שלו, אז רמיך על המזלות שוו מתפלל, גם הוא מתפלל. זה היה חסידות של הבעל שם טוב. לתפוס את העולם, וזהו, גמרנו, אתה לא מים, אתה וודקה. מי שמר לו מים, יהיה וודקה, זהו, נהיה וודקה. חלס. זהו, אין מים. לא, אני רוצה שיהיה מים ותגיד על זה ברכה. זה מים, נכון, אבל תעשה על זה ברכה. אני רוצה שתשתה את זה כמים. זה שהרבי יכול לעשות שיהיה וודקה, נכון. אין, באמת, מי שמר לו שמן, יגיד לך חומץ, אין בעיה. אבל זה לא התיקון שהרבי רוצה. הרבי רוצה שעולם כמנהוג הנוהג, ובכל זאת העולם, הטמבל הזה כמנהוג הנוהג, גם יכיר אלוקות. זה מה שהרבי רוצה, זה חב"ד. זה שאפשר לשרוף את כל העולם, לבטל כל העולם, זה לא בעיה. אבל לא יהיה את העולם, זה מה שהעולם שהקדוש הוא רוצה. לכן כשהרבי יצא והיה אצל רבי ויזרם ברדיצ'ה, והוא אמר לו, אני לא מבין מה התעסקת איתם. היית יכול לעשות ככה, וכל פטרבורג היה עולה באש. מה הלכת לריב איתם? היית עושה ככה, כלומר היית מתכוון איזה כוונה, וגמרנו, כל העניין היה מתנדף, כמו שאומרים. מה היה הבעיה? מה הלכת לשם? מה טרחת? אומר לו, לא ככה, צריך לפעול בדרך הטבע. כלומר, הרבי סובל, הרבי נמצא במאסר, למה? כי צריך לפעול שיגילו אלוקות בדרך הטבע. החידוש הזה, זה יוטט כסלף. זה חג הגאולה. התורה יצאה לגאולה. התורה הייתה במאסר, שהיא לא יכולה לרדת לגמרי במושגים אנושיים בעולם הזה, היא צריכה להיות בכלוב שלה, שתהיה קודש קדושים, ומשם היא תקרין עלינו ותעשה כל מיני ניסים ונפלאות, אבל לא אנחנו והתורה נהיה דבר אחד. בא יוטט כיסלב, והאלתר רבי אומר, לא, התורה תרד, תהיה מוסברת, תהיה מובנת, אתה תלמד ברמה שלך ותעבוד את השם ברמה שלך. וזה החידוש של הרבי. טוב, לחיים.
מתי זה יהיה?
אני חושב ביום שלישי.